שלום לכולם. פרשת בהר, פרשה שהופיעה בנושא היובל 3-4 פעמים לאורך הפרשה בהקשרים שונים, גם בהקשר של עבד שמשתחרר וגם בהקשר של שדה שחוזרת לבעליה. ומתוך כך הפרשה כולה הופכת להיות פרשה שהנושא שלה הוא החזרת שדות לבעליהם והשבת עבדים לחירות, בין אם זה עבדים שהם עבדים של יהודים, בין עבדלים של נאלצו להיות עבדים של גויים. תודה רבה. גאולת שדות וגאולת אנשים, זאת הפרשייה, פרשת בהר. לגאול אנשים משעבוד, להציל אותם מנפילה, ולגאול את השדות ולהשיב אותם לבעליהם. את כל זה אנחנו לומדים בעצם מהיובל. בשנת היובל שדות חוזרים לבעליהם והעבדים משתחררים. זאת אומרת שמושג הגאולה חוזר בפרשתנו עשרות פעמים, לא מופיע בהקשר של גאולה לאומית, מה שאנחנו בדרך כלל מכירים, גאולת העם. פרשת בהר עוסקת בגאולה של היחיד, גאולת החירות של היחיד, גאולת הקרקע של היחיד, גאולת הפרט. וזה בעצם הנושא של היובל. כל אחד יש קרקע משלו, מיוחדת לו. לכל אחד יש את החירות שלו, המיוחדת לו. וזאת נקראת גאולה. ואחת הטעויות של מושג הגאולה, כתב הרב קוק בספרו אורות, נתפסה הגאולה רק כתחייה לאומית כללית. וזה לא נכון. גאולה אינה רק תחייה לאומית כללית, אלא גם תחייה פרטית של כל נשמה ונשמה בפני עצמה. ואם לא עוסקים בתחייה ובגאולה של כל נשמה ונשמה בפני עצמה, זה הדבר שהכי מעכב את התחייה הלאומית. התחייה הלאומית לא יכולה להתקדם, לא יכולה לפרוח, נעצרת, אם לא דואגים לתחייה, לגאולה, של כל אחד ואחד. הדאגה הזאת, גאולת הנשמה של כל יחיד ויחיד, מונחת עמוק בלב מי שמבין מהי קדושה. קודם כל צריך שיהיה פה לאום בסיסי, צריך איזה התחלה, משהו לאום. וכשיש לאום זה התחלה, עכשיו אנחנו צריכים להתקדם ולהבין שגאולת הלאום אינה שלמה אלא כאשר באמת כל יחיד ויחיד מוצא את גאולתו, גם במובן ה יומבן של האדמה שלו, הקרקע שלו בארץ ישראל. ולכן כשמגיע הזמן של תחייה לאומית בכל היקפה, אנחנו צריכים לשים לב שיהיה לקשר ולחשיבות של התחייה הנשמתית הפרטית. וזה נשכח, שוכחים את זה מרוב עיסוק בתחייה הלאומית. וזאת שכחה. והחלוצים של התחייה באמת צריכים לעסוק בתחיית הנשמה של כל יחיד ויחיד בתוך המערכת של התחייה הלאומית. כלומר, כל אחד ואחד עם ישראל הרי הוא עולם מלא. העולם מלא הוא צריך למצוא את את אהבת השם שלו ואת השמחה שלו ואת הקשר שלו לציבונו של עולם ואת הקשר שלו לעם ישראל. כך גם עניינה של ארץ ישראל שמופיע בפרשתנו. ישנו פסוק שאנחנו נוהגים לומר מדי יום שעוסק בעובדה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לנו את ארץ ישראל, לך אתן ארץ כנען חבל נחלתכם. הפסוק הזה הוא לא פסוק תקני מבחינת תחביר בעברית, כי הפסוק פותח בלשון יחיד, למור לך אתן ארץ כנען, וימידי על יעקב לחוק לישראל ברית עולם, למור לך את ארץ כנען חבל נחלתכם. פה אומרים לשון רבים, אסור בעברית לעבור באמצע המשפט מנושא לנושא, מיחיד לרבים, אי אפשר, זה לא תקין. אלא שבאמת אומר המסביר הרב קוק בסידורו לקריאה, שסוגיית ארץ ישראל, כמו גם הסוגיה של של הקשר עם הקדוש ברוך הוא, היא כפולה. מצד אחד, לך את ארץ כנען, אומר הרב קוק, זה כלל ישראל. לך וכל העם כישות אחת, וארץ ישראל שלנו, של עם ישראל. אבל חבל זה המדידה, חבל המידה, הנחלה, כל יחיד ויחיד. וכל אחד ואחד הקדוש ברוך הוא נותן לו את נחלתו בארץ ישראל לפי נשמתו. מתוך חשבון מיוחד מה נכון לשורש נשמתו, מה נכון, והקדוש ברוך הוא מגלגל את הנשמות, ונותן לכל אחד את חבל נחלתו שלו בארץ ישראל, לפי מה שטוב לנשמה שלו, לגאולה שלו. ככה הוא כותב, שזה סוד. חבל נחלתו. זה לא רק התאמה כללית, זה התאמה מאוד מדויקת של כל יחיד ויחיד. וזו הבחינה הזאת נקראת יובל. הבחינה הזאת של הגאולה הרוחנית והלאומית שכל יחיד עובר, מבחינה הזאת נקראת יובל. במיוחד אנחנו צריכים להבין את זה בהקשר של לא לשכוח אף אחד. לא יכול להיות שאנחנו נזניח, נשכח, כמו שהוא כותב במהלך העניין הכללי, שיש הרבה הרבה נשמות. והפרשה שלנו שעוסקת כל כך הרבה בגאולה, פרשת בהר, המילה גאולה חוזרת המון, גם גאולת קרקע וגם גאולת האדם, פרשה שלנו היא, יש לה פרק מקביל בתנ"ך שכמעט חופף לה, וזה הפרק החתם, פרק ד' במגילת רות, שאנחנו בעזרת השם נקרא עוד שבועיים. מגילת רות בפרק הרביעי ישנו מעמד מאוד מיוחד. במעמד הזה בועז מגיע לבית הדין בבית לחם ומזמין יחד איתו לבית הדין עוד אדם, שניהם גואלים בלשון התנ"ך. מה זה גואלים? קרובי משפחה של נעמי, דרך בעלה זכרונו לברכה, בעלה ושלום. ושם בבית הדין מציע בית הדין לגואל, שנקרא טוב, בוא תקיים מצוות גאולת קרקע. שמופיע פרשתנו, מה עם מצוות גאולת קרקע? הייתה שדה ששייכת לאלי מלך, והוא נאלץ, נעמי נאלצה לסדור, למכור את השדה, את הנייה. יש מצוות גאולת שדות, להחזיר את השדה חזרה, לגאול, להחזיר את השדה חזרה. בוא, אתה רוצה לקיים את המצווה הזאת? בוודאי, מצווה גדולה, מצוות גאולת שדות, להשיב שדות לבעליהם. אומר לו בועז, אם אתה מחזיר את השדה לנעמי, זה כולל להתחתן עם רות. מה פתאום? מה הקשר? רוצה אותך תלמות, לא אומרים לך, ומה פתאום לא רוצה אותך תלמות, מי זאת אומרת אותו? אשחית את מה אני, אשחית את החלתי? אתה רוצה להרוס לי את החיים? לא, לא רוצה. אומר בועז, אני אגל. לא זאת אני אגל. אומר בועז, אני הולך להתחתן עם רות. אומר את זה בפני בית הדין. למה אני רוצה להתחתן עם רות? כתוב כך. קניתי היום, אני קונה את השדה של אלימלך, וגם את רות המואביה, אשת מחלון, קניתי לי לאישה. מה זה רות המואביה, אשת מחלון? רות המואביה, בגלגול הקודם שלה הייתה גויה, התגיירה. כשהיא הייתה מואביה, היא הייתה נשואה למחלון, שנפטר. מי זה מחלון הזה? מחלון הזה, אדם שירד מהארץ בשעת משבר, היה משבר בארץ, ירד, בוגד, בגד בעם שלו, התחתן עם גויה, התבולל, עזב את עמו, עזב את מורשתו, והשתקע שם שנים, ומת שם בגלות, בארץ מואב, בארץ העוינת לנו, כידוע מואב ואנחנו זה לא משהו, שם התחתן עם מואבית, בוגד בעם שלו, עוזב את המורשת שלו, מת שם ערירי בלי ילדים. ואני רוצה להתחתן, אומר בועז, עם זאת שהייתה פעם נשואה לו, עכשיו היא התגיירה, למה אני רוצה להתחתן איתה? הסיבה שאני רוצה להתחתן איתה, כי אשת מחלון להקים שם המת על נחלתו, ולא יקרא את שם המת מאים אחיו. האדם הזה, נשמה שלו, נשמה עבודה, נשמה שלך נעלמה לנו. אני רוצה לגאול את הנשמה שלך. אני רוצה לתת לה גאולה, לתת לה תחייה. מה המצא? מה הוא מתבולל? הוא עזב את העם שלו, עזב את אור התורה, אני רוצה להקים שם המת. זאת הסיבה היחידה שאני מתחתן עם רות. זה גם את הסיבה היחידה שרות רוצה להתחתן איתו. יש לזה שתי הוכחות. פרק אחד לפני זה, פרק ג', רות באה לבועז עם הצעת נישואין. בדרך כלל זה הפוך. אבל במגילת רות, רות באה עם הצעת נישואין. וזו הצעת נישואין מאוד מביכה. תמיד זה מביך. בטח בנסיבות האלו. היא מתלבשת יפה, היא מתרחצת, שמה בשמים, והיא יוזמת ויורדת אל הגורם. והיא נחשפת לבועז, לבדו בלילה, והיא אומר לבועז, מה אתה רוצה? והיא אומרת לו, ופרסת כנפיך על עמתיך. תתחתן איתי. תפרוס כנפיך עליי. למה? כי גואל אתה. גואל. תדמיינו לעצמכם, אישה מתלבשת יפה, מתאפרת, מתרחצת, עושה ממש הכל כמה שיכולה, באה למישהו לבד בלילה ואומרת לו, אני מאוד מאוד רוצה להתחתן איתך. ומה הוא אומר לה? תראי, אמנם אני גואל, אבל יש גואל אחר, יותר קרוב לזה. את מציעה לי הצעת נישואין, כן, אבל יש מישהו אחר. איך ככה? מה אתה משפט מה? מישהי באה אליך, אומרת לך, היא רוצה להתחתן איתך, ואתה אומר, יש בחור אחר. אפס רומנטיקה יש בפרק הזה. כלום. אפס רגשות, שום סנטימנטים. הכל מדויק, הכל לשם שמיים. את רוצה אותי בתור גואל, יש גואל אחר יותר קרוב במשפחה. ומה התגובה של רות? בסדר גמור. אם הוא יסכים לגאול אותך, אז תתחתני איתו. ואם לא יסכים לגאול אותי, הוא אומר, בסדר. לא אכפת לי. מה, אין לך רצונות, רגשות, עם מי את רוצה להתחתן? לא, לא חשוב לי. מי שזה לא יהיה, אני בא להתחתן עם הגואל. גם בועז וגם רות מנטרנים את כל הרגשות. מה הנושא? אחד ויחיד. לגאול נשמה אבודה. יהודי, בן יהודה ישראלי שהלך לאיבוד בנסיבות חמורות, צריך לגאול אותו. אם היה שם משהו אישי, משהו רגשי, איך היא בועז אומר למשפט כזה? יש גואל אחר. ואיך רות מסכימה לזה? בסדר, אין בעיה. הוא אומר לה, אם יגאל לך טוב, יגאל. אם לא, אין יגאל. אין בעיה, זורם איתך. מה זה? ובועז מספר את זה לגואל. הגואל לא ידע בכלל. ואז יכל להעלים את זה. ואז יכל להשתיק את זה, לא לספר לאף אחד. וכן, רות רצה להתחתן איתי, התחתן איתה מותר. הוא בא אל הגואל השני ומגלה את אוזנו, אומר, אני באתי לגלות אוזנך, באתי לזכות אותך במצווה. בועז מבטר על האפשרות שיכול להיות שהוא לא יגע. הכל לשם שמיים, הכל טהור, טהור נקי נקי. הוכחה שנייה, ברגע שבועז ורות נישאים ובועז אמר לזקנים, למה אני מתחתן עם רות? רק לסיבה אחת, להקים שם המת על חלתו. כי הייתה פעם קשורה אליו, אני רוצה איכשהו לגאול את אותה נשמה עבודה. מיד אחרי שהם מתחתנים, רות בהיריון, ונולד לה בן. וברגע שנולד לה בן, ההורים נעלמים. בועז ורות נעלמים. איפה אתם? איפה הילד? הם נתנו את הילד במתנה לנעמי. היא לא הסבתא שלו. נעמי היא האימא של בעלה לשעבר, של האימא של הילד. בעלה בוגד לשעבר, הרשע שעזב את הארץ והתבולל, היא האימא שלו. וההורים נעלמים, אז מי מדבר? ותאמרנה אנשים, כל החברות שלה, אומרות לנעמי, ברוך השם, אשר לא השבית לך גואל. יש לך גואל. ויקרא שמו בישראל. הנה. הנה, יש המשך אצלך. הנשמה לא עבדה, לא הלכה לאיבוד. גאלנו אותה, הנה נמצאת כאן, הילד הזה פה, הוא הגואל שלך. ונעמי לוקחת את הילד, ותשיתהו בחיקיה, ותהיה לו לאומנת. ותקרנה לו השכנות שם. למה השכנות קוראות שם? ברית מילה, או האבא, או האמא, או שניהם ביחד, או שולחים לרב, אבל מה זה השכנות פה? ההורים נעלמו. הם לא נמצאים ההורים. הם קיימו את המשימה שלהם, את השליחות שלהם. הם רצו להביא ילד גואל לעולם. רק לשם שמיים. ברגע שהם הביאו את הילד, הם הביאו אותו לנעמי, הם לא נמצאים. מי קורא לו שם? השכנות? יולד בן לנעמי. מה יולד בן לנעמי? לנעמי לא אמא שלו ולא סבתא שלו ולא דודה שלו. גאלנו. משם נולד דוד המלך. מה זו גאולה בישראל? איך היא נולדת תפיסת הגאולה בישראל? גאולת הנשמות האבודות. יש נשמה עבודה? צריך לגאול אותה. זאת גאולה בישראל. על הגאולה ועל התמורה. גאולה זה לא רק עם ישראל חוזר לארצו. גאולה זה שכל אחד ואחד חוזר לנחלתו. כל אחד חוזר לקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא. כל אחד חוזר לזהות האישית שלו. וגם אנשים שהלכו לאיבוד ונעלמו, צריך להשיב אותם. זאת גאולה? לא. לא מבטרים על אף אחד. כמו שנקרא בפרשתנו. כי ימוך אחיך עמך, ונמכר. למי הוא נמכר? לגוי. יהודי נמכר לגול, גאולה תהיה לו, צריך לגאול אותו. חייבים למצוא לו גואל, אי אפשר להשאיר אותו ככה. אחד מאחיו יגלנו, או דודו או בן דודו יגלנו, תמצאו לו איזה מישהו. או משאר בשרון משפחתנו, או השיג, חייבים לגאול אותו. אם אדם נמכר לעבד אצל יהודי, גם צריך לגאול אותו. אם אדם נאלץ למכור את הנחלה שלו, צריך לגאול. אין דבר כזה שאדם הלך לאיבוד. איבד את הזהות שלו, איבד את האישיות שלו, צריך לגאול את כולם. פרשת השבוע שלנו מלאה מלאה גאולה, המון המון גאולה. גואלו ויהיה לו גואל וגאולתו מלא מלא גאולה. בדיוק בדיוק כמו פרק האחרון במגילת רות. מגילת רות באה לספר לנו בדיוק מה זאת גאולה. מאיפה צומח המשיח. נקרא יובל. בשנת היובל נאמר תשובו איש אל אחוזתו. מה פירוש הביטוי הזה יובל? בשנת היובל, פעם ב-50 שנה, אחרי שסופרים 49 שנים, מה קורה בשנת ה-50? יובל היא שנת ה-50 שנה. בשנת היובל הזאת, תשובו איש אל אחוזתו. כל אחד צריך למצוא את השורש שלו, את המקום שלו. איש אל אחוזתו. וזה חוזר עוד כמה פעמים בפרשה. עד שנת היובל, ויצא ביובל, ושב לאחוזתו. חוזר עוד פעם, ועוד פעם, ויצא ממקורו ויחוזתו ביובל. המילה יובל, שמופיעה בפרשתנו, הופיעה רק עוד פעם אחת בחמישה חמישי תורה. הופיעה רק עוד פעם אחת בתורה, וזה במעמד הר סיני. במעמד הר סיני, כל עם ישראל חונים לרגלי האב כאיש אחד. ואסור להם לטפס על האב. ושמר לכם עלות בהר ונגוע בקצהו. עומדים בתחתית האב, ואסור להם לטפס על ההר. אבל במשוך היובל, המה יעלו בהר. מה זה במשוך היובל? אומר רש"י, כשתסתיים תקיעת השופר במעמד הר סיני, אפשר לעלות להר. יובל, אומר רש"י, זה שופר. ולכן שנת היובל שמוכרזת בתקיעת שופר, ועברת שופר תאורה בחודש השביעי בעשור לחודש, ככה מכריזים על שנת ה-50 בתקיעת שופר. זה אותו יובל, זה אותו שופר שמופיע במעמד הר סיני. עם סיומו של מעמד הר סיני, למשוך היובל, יעלו בהר. כולם יכולים לעלות אל ההר. יכולים להר. כשעולים להר, כל אחד ואחד עולה. לשון רבים. ויחן ישראל נגד ההר לשון יחיד. ויחן, כאיש אחד. שוך היובל, יעלו. איך עולים בהר? כל אחד עולה להר. בדרך שלו, בקצב שלו, עם הנשמה שלו, עם... כל אחד צריך למצוא את הקשר שלו לתורה. לא פלא שפרשת השבוע שלנו פותחת בהר סיני. לדבר השם משה בהר סיני למור. פרשתנו שבא לדבר על היובל. יותר מדי דומה להר סיני. 49 ספירה של 40 ספירה, יום ה-50, שנת ה-50, יובל. אז מה קורה ביום ה-50? ביום ה-50 כל אחד ואחד אומר, לא רק טוב עם ישראל קיבל תורה, אני מה לא רק אני, כל אחד צריך לראות שכל אחד ואחד איך הוא קשור לכם. כל אחד מישראל, איך הוא קשור לשם השם. בשנת היובל, תשובו איש אל אחוזתו, בשנת היובל צריך... יובל זה הבחינה הזאת של להשיב כל אחד ואחד לאחוזתו, למקורו, שלא ידח ממנו נידח. שנו אחריות על עצמנו ועל אחרים. לגאול. שאף אחד לא יברח לזה. הקדוש ברוך הוא לא מוותר על אף יהודי. לא מוותר על אף יהודי, כולם צריכים לנות לארץ, כולם יתחברו, כולם. אין, לא יכול להיות, אתם תלוקטו אחד אחד. ביום ה-50, רגע לפני שאנחנו נשמע את כל השופר, בעזרת השם, בשבועות בבוקר, אנחנו נקרא את מגילת רות. ונשמע את הקול הזה, איך הוא מתיישם. הנה, כך נראית גאולה, אתה רואה? כך נראה יובל. ככה זה נראה. לא שוכחים אף אחד. הקדוש ברוך הוא מביא גאולה לישראל ברחמים. ברחמים גדולים הקבצק. הקדוש ברוך הוא בא להביא גאולה לישראל, זאת אומרת שהוא לא רוצה שאף אחד יישאר בחוץ. לא מחוץ לארץ, ולא מחוץ לעם, ולא מחוץ לירושלים, ולא מחוץ לשום דבר. זה קשה. כידוע, בכל מקום יש כאלה שנשארים בחוץ. יש להם נטייה כזאת, להישאר בחוץ. צריך הרבה תחכום. הרבה רחמים, הרבה תכנון אלוקי, לרדת לעומקו, איך לדאוג שאף אחד לא יישאר בחוץ. אם לפני 100 שנה היו נאספים קבוצה של צדיקים, תלמידי חכמים גדולים, והיו אומרים, הגיע הזמן לגאולה. בואו נעלה לארץ, כדי לקיים מצוות התלויות בארץ, כדי לזכות לקדושת הארץ. בואו נעלה לארץ כדי להגיע לירושלים, בעזרת השם, לעוד בית מקדש. בואו נעלה ציון אל בית השם אלוקינו. והיו מקימים תנועת שיבת ציון. כי אנחנו רוצים לעלות אל בית השם ולהתקדש בקדושת ארץ ישראל. הם היו מקימים תנועה גדולה, מה היה קורה? כל מי שהוא לא מהצדיקים הגדולים, אומרים, זה שיגעון של הצדיקים. זה שיגעון, הרי הם מהצדיקים האלו, שגם כל הזמן מתפללים, אז הם רוצים גם לעלות לארץ, וזה שיגעון שלהם, שוגעים. זה טוב, אז מי עולה לארץ? אלה שמחמירים ורוצים דבקות, וכל האלו שיש להם ככה... שרוצים דברים, הם עולים לארץ, אבל האנשים הנורמליים, הרגילים, אז הם לא הולכים, זה לא שייך אליהם, זה אנחנו משוגעים, הם מזורים. הקדוש ברוך הוא מקבץ נדחי עמו ישראל. אם יהיה נדחך בקצה השמיים, משם מקבצך השם אלוקיך. לכן הקדוש ברוך הוא גואל אתה. הצדיקים יגיעו. אבל אם הם יובילו את התהליך של הגאולה, אז כל החוקים לא יבואו. כמו שיש גבאי בבית כנסת, שהוא נמצא בשבת בבוקר, והוא מסתכל ככה מסביבו, למי הוא נותן עליות, עלייה ראשונה, למי הוא נותן עליות, מסתכל. ויש תמיד את הגרעין הקשה של הבית כנסת, אלה שמגיעים בזמן, אלה המתפללים הקבועים, אפשר לתת להם, הם פה, כולם מכירים, הוא מכיר אותם, הם אלה שתמיד נמצאים. ואז הוא מסתכל כזה מסביב, הוא רואה ליד הדלת ככה, יש איזה בחור שנחמד, עוד לא החליט אם הוא בפנים או בחוץ, הוא עלה בדלת, נכנס, יוצא, נכנס. וכה, יעמוד. למה אתה נותן לו עלייה? יש לך פה את האלה שקבוע בבית כנסת, אני אומר, כן, אני יודע, הם בכל מקרה יבואו.
אני רוצה לחבר אותו. הוא שם שעומד בצד, מאחורה, שעוד לא החליט, אני רוצה לתת לו עלייה. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? זה מה שהוא עשה, נתן עליות. עלייה ראשונה, עלייה שנייה, עלייה שלישית, עלייה רביעית, כל העליות. אם הוא נותן את כל העליות, דווקא לאלה שלא מובן מאליו שהם באים לארץ הקודש. נותן להם להיות ראשונים. אם היה קבוצה של צדיקים בארץ ישראל, שאומרים, הגיע הזמן לעלות ירושלים. הגיע הזמן כבר, מה עם ירושלים? לא חבורה כזאת, זה קבוצה כזאת של אנשים עם ציציות ענקיות ועם מלא כפות אדירות. הגיע הזמן ירושלים, ומה קורה? ירושלים, עושים הפגנות, הגיע הזמן, לא ירושלים, ארגוני ותודה. זה העניין, זה הטוב, זה שלהם, זה הסיפור של כל האלו שחפשים קדושה וכנסת, וזה הם רוצים את ירושלים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? ברוב חוכמתו. דעת שמי שיוביל את המערכה לירושלים דווקא יהיו אחרים לגמרי. נתן להם להיות להוביל את המערכה לירושלים. וככה בכל דבר צריך תמיד להבין את החשיבה האלוקית. החשיבה האלוקית היא איך גואלים. בטח אתה בועז גדול הדור מסודר, אבל המוח של בועז חושב על מה עם החלון הזה, מה עם הדבר, עם היצור הזה, איך מגיעים אליו. ככה הראש של גאולה עובד, ככה המוח של הקדוש ברוך עובד בשעת הגאולה. הכי קל זה להגיד, טוב, אלה אתם לא שייכים, אתם לא קשורים, מי ביקש, למה באתם לפה בכלל? רק מפרים, למה אתם נמצאים פה בארץ? אתם רק מעצבנים. הפוך. צריך לחשוב חשיבה של גאולה. מי זה שאמור להוביל את העלייה לארץ? מי אמור להוביל את הדרך לירושלים? מי אמור להוביל את הדרך לכל עניינים של לשבת, לתורה? מי זה? תהיה חכם, צריך לחוכמת הגאולה. אמר אותו גואל לבועז, לא רוצה, מה, שחית את נחלתי? נראה, נתחתן עם זאתי, מה פתאום? זה מקלקל את כל השם הטוב שלי. עם מישהי מואביה ובעלה לשעבר, ומה זה קשור אליי? זה משחית את נחלתי, טיפש, אומר בועז. אתה לא מבין איך גאולה עובדת. איך הקדוש ברוך הוא מקבץ ברחמים. שם בא הגואל, ככה הוא צומח. ולכן דוד, הוא לא יהיה הגואל הראשוני שכולם חשבו שלו. כששמואל יראה דוד, הוא יהיה בעלים. קודם כל, שמואל אמר, תביא לי את כל הנערים, הוא אמר לי, ישי. ישי לא הביא אותו, לא הביא את דוד. למה לא הביא אותו? ברור שלא. אומר לו, תביא לי את הנערים, אני רוצה לראות את הנערים. מביא לו את כולם, את כל שבעת הנערים. הוא לא העלה בדעתו להביא את דוד, מה פתאום, אין סיכוי. אין סיכוי מהנידח הזה שיצא משהו. התמו הנערים, הוא שואל אותו, נגמרו. הרי לא יכול להיות, אשר הקדוש ברוך הוא שלח אותי לבית של ישי למצוא מלך, והקדוש ברוך הוא אומר, לא זה, לא זה, לא זה, לא זה, נשארתי בלי, מה אני עושה? התמו הנערים? נכון, אומר, שנזכרתי, נשאר הקטן, רואה בצון, מה שכחת אותו? אני אשכח, זה מי ששוכחים. אומר, שמה תביא לי אותו? לפי חוק ההיגיון, ברור מי זה. הרי אמרו לך שאחד מבני אישה יהיה המלך, פסלו שבעה, אז אחד ועוד אחד, פשוט מי הולך, אין הרבה מה להתלבט. אבל זה אחד המקומות היחידים בתנ"ך שבאמצע פסוק יש הפסקה. שמואל רואה דוד, אדמוני, יפה עיניים, טוב רואי, הפסקה באמצע פסוק. מה זה הפסקה הזאת באמצע פסוק? אין מילים. נתקע נשימתו. הוא לא יודע מה לעשות. התשובה נמצאת נגד עיניו, זאת אומרת, התשובה היא ברורה, אין מישהו אחר, זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות. אני יודע שלפי החשבון המתמטי זה הוא. אין סיכוי. שמואל, אומרים חז"ל, נמצא עם קרן השמן בידו, ולא מצליח, לא מסוגל לקחת את קרן השמן ולשפוך אותה על ראשו של דוד, הוא לא מצליח לעשות את הפעולה הזאת. הוא לא יכול, לא ייתכן שזה הוא. והשמן נאלץ לקפוץ, אומרים חז"ל, מהקרן על ראשו של דוד. והקדוש ברוך הוא צריך להגיד לשמואל, קום משחרר. מה זה קום משחרר? כי זה הוא. מה, אתה לא יודע לבד שזה הוא? אמרו לך, מילדים של ישי, נגמרו כל הנרים, נשאר רק אחד, נו, התשובה פשוטה, הוא לא מסוגל, ויאמר השם, קום משחררו, כי זהו, זה מאוד מסובך לשמואל. אומרת הגמרא בפסחים, פרק עשירי, שבאותם רגעים, שהשמן קפץ על ראשו של דוד, עמדו כולם, ואמרו, מעת השם הייתה זאת, כי נפלט בעיניהם. אבן מעשו הבונים, אבן מעשו הבונים. הייתה לו ראש פינה? אבל דוד יאסוף את הנידחים. יאסוף את כל מראי הנפש. דוד יאסוף נידחים. מקבץ מתחי ישראל. יאסוף מכל הארצות, יאסוף מכל החורים, מכל איפה שלא יתפזרו. החלוצים של התחייה באמת מוכרחים לעסוק בתחייתה של כל נשמה בתוך התחייה הלאומית. על הקדושים המאמינים בתמימות לב שחיים בתורת השם מוכרחים לעסוק בתחיית הנשמה הפרטית של כל נשמה ונשמה בפני עצמה. ולא שלם לי זה. זאת הגאולה. שיהיו שמחות, בשורות טובות, חיות ונחמות.